ובכן חברים, אנחנו היום מתחילים את השיעור שעדיין זה לא הכנס צפון אמריקאי, אבל בכל זאת אחד מהשיעורים המקדימים לכנס. אנחנו נמצאים איתכם בשידור חי בכל הרשתות שלנו בעולם לקבוצות ואנשים בודדים, שזה מאות אלפים שנמצאים איתנו יחד עכשיו וצופים בנו, וגם כן בישראל כל הקבוצות שלנו, וגם בטלוויזיה בשידור חי אנחנו נמצאים. לפי בקשה של ההנהלה שלנו מישראל, אני קיבלתי רשימה של 4 מאמרים מהשמעתי, מספר שמעתי, שהם ביקשו שאנחנו נעבור עליהם ונקבל איזה בירור. אז אני בעצם זה מתכוון לעשות. יהיה מקום גם כדי שאלות, כמה שתרצו. השיעור הוא בערך יהיה כשעה וחצי, ויכול להיות שנעריך אותו גם כן. הכל תלוי בכם, ובכלל בכל החברים שלנו שבכל העולם, שהם, אם ישאלו שאלות, אם יהיה מעניין, אנחנו עוד נמשיך. בינתיים נתחיל. אז מאמר שרצו קודם לברר, זה מאמר שמעתי, צריך חט, זה בכתבי בעלי הסולם, בעמוד 601. כן. מאמרים לא פשוטים, אני לא חושב שהם למתחילים, כנראה שהכוונה היא שמי שנמצא כאן הוא כבר נמצא ביחד איתנו, בלימוד ובבירורים, ואם מה שלא יהיה ברור, נו, אז מה לעשות? החומר קצת מתקדם, באמת, אבל נשתדל להעביר כמה שאפשר. מאמר צדיק חט, משמעתי. רוחניות נקרא מה שלא יתבטל לעולם. כאן צריכים לתת הקדמה. אנחנו עכשיו לומדים דווקא מהמדע, מהפיזיקה קוונטית במיוחד. אף פעם לא חשבנו שפיזיקה יכולה לתת לנו משהו מהמיסטיקה, ממשהו שנמצא מעבר לגבולות שאנחנו יכולים למדוד, להרגיש, לראות, לטעום, להריח, שזה משהו מהמדע מאוד מוצק, רציני, שהכל נמצא במדידה, בסטטיסטיקה, בכל הכלים שאפשר להאמין להם. ופתאום דווקא בהתפתחות האחרונה של כמה עשרות שנים האחרונות, יותר ויותר אנחנו מגלים על ידי דווקא פיזיקה ופיזיקה קוונטית, שהיא עוסקת בחלקיקים הקטנים שמהם בנוי החומר, שפתאום אומרת לנו שאין חומר, אין חלקיקים, זה רק נראה לנו. ואחרי החומר הזה, אחרי החלקיקים האלה, בעצם נמצאים הגלים, והגלים אחר כך נעלמים, יש איזשהו כוח, וככה הכל כאילו מתעדה, כאילו הופך להיות לכלום. זה פלא, אבל זה כך עוד מלפני 100 שנה שהתחלנו לגלות את הבעיות האלו, האם זה חלקיק החומר או האם זה הגל. וכך זה התקדמנו עד שהיום אנחנו כבר מבינים שהחומר, מה שאנחנו מרגישים, זה רק בהרגשות שלנו, זה כך. ובעצם זה מין אנרגיה, וגם אנחנו אנרגיה, וכמו שבחומת הקבלה נקרא תכונות, ותכונת לקבל, תכונת להשפיע, כוח קבלה, כוח השפעה, או פלוס מינוס, ומשני כוחות האלו בעצם מורכבת כל המציאות. וכשאנחנו מרגישים את המציאות בצורה יותר מוצקת, אז מפני שכך אנחנו מרגישים. אבל באמת זה רק כלפי הרגשה שלנו, כלפי האדם המרגיש. לכן מאמר הוא קצת קשה למתחיל, אבל כדאי לשמוע. אני שמעתי אותו גם כן עשרות אלף, אולי מאות פעמים, וגם עשרות פעמים עד שהבנתי על מה מדובר. כי הבנה היא באה לאט לאט, במידה שאנחנו רוצים להגיע להיכרות בחומר, במה שאנחנו נמצאים, איפה אנחנו נמצאים, אז לאט לאט אנחנו מזמינים על עצמנו מנה אחר מנה השפעת הכוח הזה, האנרגיה הזאת הרוחנית יותר עליונה משפיעה עלינו ומשנה את התכונות שלנו, ואז אנחנו יכולים להרגיש את החומר אחרי חומר כוח, ומתחילים להרגיש כוח השפעה, כוח קבלה, ואיך שכוחות האלה הם נמצאים בקשר ביניהם, וכך בונים את אותנו וכל המציאות שאנחנו מרגישים, רק סך הכל משילוב של שני כוחות. לכן כתוב כך, בעל הסולם כותב כך, רוחניות נקרא מה שלא יתבטל לעולם. למה לא יתבטל לעולם? כי זה כוח הבסיסי שקיים במציאות. לכן רצון לקבל בצורה שהוא נמצא, כמו שאנחנו מרגישים, שהוא על מנת לקבל לעצמו, נקרא גשמיות, והוא יתבטל בצורה כזאת, ויקבל צורת על מנת להשפיע. אנחנו נמצאים איתכם בהרגשה, בתכונה שנקראת לקבל. וכל החיים שלנו, כל ההרגשות שלנו, זה בזה שאנחנו סופגים, מקבלים, רוצים לקבל, רוצים להרגיש, הכל זה בתוכנו. ומה שמרגישים סך הכל בתוכנו, מה שמסוגלים לתפוס בתוכנו, זה מזה באה לנו הצורת העולם הזה, תמונה הזאת. ותמונה הזאת היא ודאי לא אמיתית, כי אנחנו לא יודעים את האנרגיה הזאת שקיימת מסביבנו, את הכוח הזה שקיים, הוא כוח ההפוך מאיתנו, הוא כוח המשפיע, כוח שכולו פועל בצורה הפוכה מאיתנו, ומה שאנחנו סך הכל מקבלים ממנו זה איזושהי עתקה קטנה מאוד מאוד שבכלים בקבלה שלנו מורגשים. ולכן המציאות שאנחנו מרגישים את עצמנו ואת העולם כל כך קטנה, כל כך נמוכה, אפורה, כך אומרים לנו מקובלים שמשיגים את המציאות רחבה, אמיתית, הקיימת, נצחית. וזה מצד אחד, עד כמה שהעולם שלנו הוא הקטן, הנמוך, הגרוע ביותר, אין יותר נמוך ממנו. לפחות זה מה שמרגיע אותנו, שמשהו יש חוץ מזה, הכל יותר טוב. והרוחניות אנחנו משיגים במידה שאנחנו משיגים כוח השפעה, כוח השני, שמכל המציאות מה שיש לנו מלמעלה עד למטה, דרגה התחתונה ביותר, זה שאנחנו מרגישים, והיא כולה מורגשת בנו ברצון לקבל. וכל היתר מדרגות חוץ מהעולם שלנו, אנחנו מרגישים אם אנחנו רוכשים רצון להשפיע. וברצון להשפיע יש לנו 125 מדרגות. כי הרצון להשפיע הוא מאוד גדול, ענק ממש, שבו אנחנו הולכים ופותחים אותו לאט לאט בהדרגה, דרגה אחר דרגה, עד שמגיעים לתפיסת המציאות דלהשפיע המלאה, שנקרא עולם אינסוף. ואז העולם שלנו הוא מתבטל, שכל מה שאנחנו מרגישים ברצון לקבל זה נעלם. זאת אומרת, צריכים לקבל כהנחה בינתיים שמה שאנחנו מרגישים את עצמנו ואת העולם, את הכל מה שאני מרגיש עכשיו, זה דבר זמני, ניתן לשינוי, לשינוי גדול, שבכלל הכל משתנה. שום זכר לא נשאר ממה שאני עכשיו מרגיש את עצמי ואת העולם הזה. ועל זה מדברים גם כן מדענים כבר, יש על זה הרבה מאמרים, במיוחד הפיזיקאים. ובאמת הם מתקדמים, מתקרבים לגבול בין העולם הגשמי שלנו והעולם הרוחני, ושם מהגבול הזה הם כבר מתחילים קצת לנחש מה זה יכול להיות משהו ההפך. רק כלים לעבור את המחסום, מה שאנחנו אומרים, את הגבול בין המציאות שלנו כאן, שאנחנו מרגישים בתכונות האלו, עודי קבלה, ואותה המציאות שנרגיש בתכונת ההשפעה, הם לא יכולים לעבור. הוא באמת, לכן נקרא מחסום. מפני שלעבור אותו, אנחנו צריכים שיטה מיוחדת, היא נקראת שיטת הקבלה. שיטה איך לקבל את המציאות ההיא, מצד השני שנמצאת, עולם ההוא, נקרא עולם הפוך גם כן. הוא ממשיך בעל הסולם ואומר כך, מציאות מקום ברוחניות נקרא מקום המציאות. משפט קצת מסובב. למה? מפני שמקום נקרא רצון. זאת אומרת, עכשיו אני חי בתוך הרצון שלי לקבל, לספוג, לטעום, לראות, להרגיש, הכל לעצמי. כמה שנכנס בחמישה חושים שלי, את זה בסך הכל מצייר לי את התמונה של אני והעולם. ואם הרצון שלי משתנה, אז נקרא שאני ממש מגיע למקום החדש. זאת אומרת, יש לי שדה חדש, שבו אני מרגיש כבר מציאות אחרת. לכן הוא אומר שמקום המציאות ברוחניות, מציאות נקרא מקום המציאות. מטעם שכל מי שבא לשם, לתכונות החדשות האלו, הוא בא כאילו למקום החדש. מגלה תמונות חדשות, את עצמו ואת העולם מרגיש בצורה אחרת. ורואה אותה צורה כמו שמי שנמצא באותו מקום, באותו רצון. זאת אומרת, אם בעולם הזה, אני עכשיו הייתי נגיד בדרום אמריקה, ואני יכול לדבר עם מישהו שגם כן היה שם, ואנחנו מדברים ומינים זה את זה, על מה אנחנו שם מתכוונים. אז ברוחניות אני יכול לדבר רק עם מישהו שגם כן היה נמצא במקום איפה שאני נמצא, יכול להיות שהוא עבר יותר למעלה, יכול להיות שהוא נמצא באותו מקום, אבל אם אנחנו נמצאים באותו מקום, זאת אומרת באותם התכונות, אז יש לנו אותה תפיסה, אותה הבנה, אותה הרגשה, אותה המציאות, אותו עולם אנחנו מרגישים. ואז יש לנו על מה לדבר. מובן מכאן עד כמה שאנחנו לא מבינים מה שמקובלים כותבים בספרים שלהם. כי הם אומרים על המצבים שהם עוברים, על המציאות החדשה, שמרגישים את עצמם, לא לפי הגוף הזה, בצורה אחרת, ומרגישים את העולם בצורה אחרת, ומדברים עליו, כותבים עליו בספרים שלהם, ואנחנו לא מבינים, אנחנו קוראים ותמיד מדמיינים לעצמנו שכאילו מדובר על משהו שאיכשהו מוכר לנו. מהאלמנטים של העולם הזה אנחנו רוצים להרכיב את התמונה הרוחנית, והיא לגמרי ודאי שלא דומה לשום דבר מה שיש לנו כאן. לכן עד שאנחנו לא מגיעים לאיזו מקום שעליו מדברים, כל אחד מחבר מדבר בספר שלו, אנחנו לא מבינים מה שהוא כותב. ולכן אנחנו נגיד קוראים איזה ספר, אז גם כן אם יש לי מספיק כוח רוחני, אני יכול להבין, אפילו לדעת, על איזה גובה הגיע המחבר, איפה הוא כותב, שלמעלה מזה הוא לא מסיק, ועד המקום הזה כן מסיק. הדוגמה היפה יש לנו מהספר בית שער הכוונות של בעל הסולם, ששם הוא חולק על המקובל השני שנקרא רשש, מקובל גדול, אבל שכתב על הדברים שהגיע אליהם וקצת למעלה מהם שלא הגיע, ועל אלו דברים שלא הגיע אבל כתב מתוך ההשערה שלו, אז חשב שכותב נכון, ובעל הסולם כבר בא וכאן הוא חולק עליו ואומר שכאן הוא לא צודק. וזה רק אומר שעד כאן אדם משיג את זה, והוא היה מקובל גדול, אבל לא יותר מזה. לכן אנחנו צריכים להבין שכל תפיסת המציאות ברוחניות היא תלויה בתכונות שאדם משיג, תכונות די השפעה, וכמה שהוא משיג מ-125 מדרגות, אז על זה הוא כותב. ולכן בין המקובלים אין מחלוקת במה שהם משיגים, לא כמו שבעולם שלנו או במשהו שלא נמצא תחת מדידה ברורה, עירייה ברורה, מפני שההשגה הרוחנית היא השגה מאוד ריאלית עד עומק של אותו המצב, איפה אותה דרגה איפה שמשיגים. ולכן הוא אומר בעל סולם שאין כאן שום דמיון, ואלה מציאות. ומה שאנחנו אומרים שיש 70 מדרגות, הוא אומר שבכל מדרגה ומדרגה אנחנו מגלים את הרמה האחרת של המציאות. ומה שנמשך, מה שאמרו, שאנחנו נגיד איך התורה שאנחנו קוראים אותה נגיד מדברת, שכתבו נגיד משה שכתב תורה, אז הוא כתב על בורא ברא את האדם הראשון, ואחר כך כל מיני דברים, ואת מה שהיה אחר כך בבבל וכל מיני עוד לפניו, מאיפה ידע על זה, ומה שכל אחד מדבר על זה, דיבר זה על זה בין הבני האדם, כל מיני, מאיפה הוא ידע. אז בעיה היא שברגע שאתה מגיע למדרגה רוחנית, בשבילך אין עבר הווה ועתיד, אלא אתה מרגיש את המציאות כדבר שלם. לא שזה כמו שזה מתפתח לפנינו, כמו באיזה סרט שאנחנו צופים את עצמנו ואת העולם שהוא מתגלגל ומתפתח לפי ציר הזמן. ובאמת אין כאן ציר הזמן, אלא רק כך אנחנו מרגישים את זה בחושים שלנו, שכך אנחנו פועלים, כך אנחנו, הרצון שלנו ככה מתפתח. אבל מי שמגיע לתפיסת העולם הרוחני, אז אצלו זה עבר הווה ועתיד נמצאים כאחד, ולכן אם הוא נמצא באיזושהי מדרגה, אז כל מי שהיה נמצא באותה המדרגה מכל הבאי העולם, מהאדם הראשון ועד הימים, עד סוף המציאות, עד גמר התיקון, הוא רואה אותם, הוא מבין אותם, הוא מכיר אותם, ואז נמצא איתם בקשר טבעי. ולכן כתוב שם נגיד בתורה, מה אברהם אמר ליצחק, מאיפה ידעו, מה הם אמרו, כי זה קרה 1,000 שנה לפני שהתורה נכתבה, וכתוב בצורה מדויקת מה שקרה עם כל אחד ואחד. כי מי שמשיג את המדרגה הזאת, אז הוא משיג את המציאות הזאת, מה זה נקרא כוח אברהם, כוח יצחק, ואיך הם נמצאים באיזה קומוניקציה ביניהם, ואז על זה כתוב, על זה אפשר לכתוב. זאת אומרת, אם אנחנו משיגים מדרגה רוחנית, בשבילנו כל ההיסטוריה הופכת להיות למציאות, כי אין היסטוריה. זה פשוט, זה התפתחות המדרגות שאנחנו עוברים. הרצון לקבל שלנו כל הזמן מתפתח, כמו שאנחנו איתכם עכשיו. אנחנו לא משתנים, רצון לקבל בנו משתנה, וכשהוא משתנה, האור משפיע אליו הקבוע, אבל רצון מתוך זה שהוא משתנה, הוא מגלה את עצמו כלפי האור בציורים שונים כל פעם, יותר ויותר ויותר, ואז יוצא שאנחנו חווים השינויים האלו, כמו ההיסטוריה, כמו החיים שלנו, כמו התפתחות עבר ועתיד, אבל בעצם זה התפתחות הרצון שבאנו. זה לא הזמן עובר כאן, אלא הרצון משתנה, חוץ מרצון אין כלום. והוא יוצא ככה בצורה קודם ונמשך ומתפתח. לכן, אם אנחנו עכשיו נעשה איזשהו מין זירוז הזמן, מה שנקרא, נשפיע על האור שישנה בנו, יזרז בנו התפתחות הרצון, שהרצון שלנו יתפתח ביתר קצב מבפנים, אז אנחנו נעבור אתכם מצבים ונעבור אותם בצורה יפה, רצויה, ונגיע מהר למצבים שמה שכל האנושות תעבור אותם בעוד אולי 100 שנה. ואנחנו יכולים לעבור אותם תוך חצי שנה, שנה. זה נקרא שישראל, מי שנמשך ישר כל, מזרזים את הזמנים. סך הכל מזרזים השפעת המאור על הרצון שלהם, ואז הרצון מתחיל להתפתח יותר מהר. זאת אומרת, התיקונים שלו עוברים יותר מהר, וכך אנחנו מגלים את העתיד. אז אם אנחנו נגיע עם כך למדרגות רוחניות, אנחנו נדע גם כן מה שכתוב בכל ההיסטוריה, שבשבילנו זה לא תהיה היסטוריה. אנחנו עוברים את ההיסטוריה, עוברים את המדרגות האלו, ואז אנחנו רואים את המציאות. אלה, משום שאותם שבאו למדרגה שבוניה נמצא אברהם, אז הם רואים ומרגישים ויודעים מה שאברהם ידע וראה, ומה שהוא אמר נגיד ליצחק וכן הלאה. זאת אומרת, הכל אז מתפתח בצורה ברורה כלפי האדם המעסיק. וכך זה בכל הספרים, מה שאנחנו לומדים. אני נותן דוגמה שכמו שמי שבא לעיר לונדון, אז הוא מכיר מה שקורה בעיר ויכול לדבר על מה שקורה. ככה זה במדרגות רוחניות. וזה בעצם המאמר. הרוחניות נקרא מה שלא התבטל לעולם. מה זאת אומרת מה שלא התבטל לעולם? כי בכל המדרגות, חוץ מהמורגשת עכשיו ברצון לקבל שלנו, אנחנו מרגישים התפתחות הרצון להשפיע, שהוא רק השולט. זה המאמר הראשון. אולי כמה שאלות ונעבור לעולם המאמר השני. בוא נראה איך אנחנו כאן נשאל בזמן הכנס. אז יש לנו את החבר שלנו, יופי. תבוא מי שרוצה לשאול, מי שרוצה לשאול צריך לבוא לשם.
Mi nombre es Bárbara, del grupo de Miami. Tengo una pregunta.
No.
En este mundo yo puedo distinguir lo que es derecha e izquierda.
¿Te hace si lo oye head? מה זה?
Bien o mal.
תוריד. No.
Pero en el mundo es no sé qué es bueno o qué es malo, qué cuál es la línea derecha, si es la derecha.
No me acuerdo.
Si es el creador o es el faraón.
Bárbara de Miami, J-O-L-T-A, de inglés.
Entonces, ¿cómo no perderme en ese mundo y poder ir directo al creador?
She's saying that it's hard for her to identify what is good and what is bad, what is the left line and the right line.
מה זה טוב רע, קו ימין וקו שמאל, אנחנו מגדירים רק כלפי מטרת הבריאה, השגת מטרת הבריאה. אני לא יודע מה זה טוב ומה זה רע. אם אני אמדוד את זה לפי התכונות שלי, זה יהיה סך הכל שקר, כי כל פעם אני משתנה, פעם בשבילי זה טוב, פעם בשבילי זה משהו אחר טוב, ומי אמר שזה באמת טוב? כמו שעם הילדים אנחנו רואים שכל פעם מה שהם מבקשים, האם זה באמת לטובתם או לא, בהתאם לתנאים שקיימים בעולם. זאת אומרת, אנחנו רואים שאם הרצון לקבל שלנו, אנחנו נתחיל לבדוק מה זה טוב ומה זה לא לרצון, אז יכול להיות שהרצון שלנו דורש משהו שטוב לו בתוך אותו רגע. אבל סך הכל זה רע לו, כי יש תנאים עוד אחרים, שאני לא יכול לחיות רק לפי המילוי הזמני המקרי. לכן אנחנו צריכים למדוד את עצמנו כלפי המטרה. וכך אנחנו גם כן בעולם שלנו מסתכלים על ההתפתחות שלנו כלפי המטרה. המטרה הרצויה, המטרה הטובה, המטרה ההכרחית שאני נמצא כלפיה, מכוון נכון וטוב, אז מה שטוב לי להתפתחות, להגיע למשהו טוב. זה נקרא טוב, ומה שמפריע לי להתפתחות זה נקרא רע. זאת אומרת, טוב ורע, אני יכול למדוד לפי הבטן שלי, לפי הרצון לקבל שלי, ואז בזה אני לא אגיע רחוק. אנחנו רואים כי יש חוקי העולם, שהם נמצאים נגד הרצון האגואיסט שלי. אלה, אני צריך לקחת בחשבון את החוקים האלו, שנמצאים מחוץ לי, ולראות עד כמה שטוב לי להתפתחות שלי, ולפי זה למדוד. לכן אנחנו רואים איך כל אנושות כל הזמן טועה, איך שהיא סובלת, והעיקר שהיא סובלת ללא שום תוצאה טובה. אין רווח מהסבל. אני יודע שאני הולך לעבוד, אני עובד, קשה לי, אני עייף, אני... אבל יש לי מזה רווח. אני אחר כך יכול לנוח, לעשות איזה דברים טובים, אבל צריכים כל הזמן למדוד. זאת אומרת, האם כדאי? החיים שלנו בסך הכל, אם אנחנו עושים בהם חשבון, לא כדאים. כי אנחנו סך הכל סובלים, 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 עד שמתים. וכל הזמן אנחנו רוצים קצת יותר, קצת ליהנות או פחות לסבול, יותר נכון. וכמה שמצליחים, והסוף הוא. אנחנו רואים מה הסוף. לכן, אם אני מודד מה שטוב כלפי החיים שלי, אלו הגשמיים, אני לא אמצא את האמת. זאת אומרת, הטוב הזה הוא יהיה טוב שקרי. אלא כדי למדוד באמת מה זה טוב, אני צריך להשיג אמת האמיתי, הרוחני, שהוא נצחי, שהוא לא מתבטל לעולם, שהוא חי וקיים, שבכל זאת אני אצטרך אליו להגיע, לפי חוקי הטבע, רוצה אני או לא. ואם כל הבעיה שלי, ככה, א', לברר את האמת, בצורה כמה שיותר אובייקטיבית, זה בעצם מהספרים. ב' לקבל את האמת הזאת כמטרה המחויבת, ההכרחית, שבכל זאת היא נמצאת לפני, רוצה אני או לא רוצה. זה ששמו אותי ככה ואמרו לי, אתה בכל זאת תגיע למצב הזה. ואין לי ברירה. עכשיו אני יכול לסגור עיניים ולחיות את הרגע, וככה מה שיהיה יהיה. זה יהיה שקר. יכול להיות מתוק בינתיים. כך עושים ילדים, או אנשים לא מפותחים. אם אני שם לפני את המטרה הזאת, המחויבת, ההכרחית, הניתנת לי מראש, ואני מתחיל לכוון את עצמי אליה, אפילו שאני לא רוצה, כי אין לי ברירה, אני בכל זאת חייב להגיע אליה. ואם אני לא מכוון את עצמי אליה, אני מקבל מכות, שהן מכוונות אותי אליה, בכל זאת. אז איך אני לא אקבל מכות ויגיע למטרה? יכול להיות שיש דרך. אז כאן אני מרוויח גם בזה שיהיה לי דרך טובה, וגם בזה שאני מגיע למטרה הכרחית שיראית לי טובה. זאת אומרת, כאן אני צריך לקבל, לשכנע את עצמי שהתפתחות לקראת המטרה זה טוב, ומטרה בעצמה היא טובה. כי אין לי ברירה. אני אלך בדרך הזאת, זה לא תלוי בי. איך אני עושה את זה? אז אומרים, על ידי הסביבה, אני יכול לייצב את עצמי כך שאני אתקדם נכון לעבר המטרה הנכונה, בצורה עייפה, בשמחה ובטוב, ללא איסורים, ללא בעיות, אלא תמיד בהתפעלות, בהתרחבות דעת והרגשה, וכל הזמן אני מרוויח. הכל זה תלוי בבניית הסביבה, שתייצב אותי ותכוון אותי בדיוק ישר למטרה. זה נקרא יחד גם אמת וגם טוב. לזה אנחנו רוצים להגיע. זאת אומרת, אנחנו בעצם אגואיסטים הכי גדולים. ועושים לעצמנו דבר הטוב ביותר. וזה באמת מטרת הבריאה, ליהנות, להיטיב לנבראיו. לכן אנחנו נתוספנו כאן, כדי לברר לעצמנו מהי המטרה, ואיך בצורה יפה, פשוטה, קלה, כמה שיותר, נוחה, בדרך נוחה ושמחה, להגיע אליה. זה נקרא גם אמת וגם טוב. נו, עוד שאלה ונעבור אולי למאמר הבא. מי שרוצה לשאול, הוא קם והולך למיקרופון. בבקשה לשאול, אם אפשר בלי סיפור.
Okay, my question is...
השאלה שלי...
Okay. If we hasten time...
אם אנחנו מצרזים את הזמנים,
כמו
שדיברת, עוברים מצבים מהר, איך נוכל לעזור לאנושות להיות צעד אחד קדימה? כי בדרך כלל אנשים לא מקשיבים לאנשים שמדברים על הטווח הארוך קדימה.
אנחנו נדבר אתכם עד, עוד, עוד, עוד כאן איך אנחנו צריכים לגשת לאנושות ולהסביר להם, אבל לא מדובר על טווח ארוך קדימה, מדובר על הצעדים שהמציאות הנכוחית מחייבת אותנו כולנו לעשות. אנחנו לא מדברים על עתיד ואומרים, אוי ואבוי, תעשו, אחרת יהיה לכם רע, לא כדאי לכם להמשיך. אנחנו לא באים עם כל מיני תוכחות ומורל סך הכל, ואין כאן עזרות. אנחנו כבר נמצאים במצב כזה באנושות, שאפשר להגיד חוסר אונים. ואם זה לאדם הפשוט לא כל כך נגלה עדיין, בכמה מדינות, או לפי גובה התפתחות האדם, אבל זה מתחיל להתגלות מיום ליום ולקהל הרחב. וכבר מתחילים לדבר סוף סוף על זה בכלי תקשורת, ומדענים כולם מדברים על זה. זה שדיברתי לפני 7-8 שנים על המשבר, אז היו צוחקים, איזה משבר ועל מה אתה מדבר? נכון, יש קצת בעיות פה ושם, אבל למה, איפה משבר? משבר זה נקרא ממש שבירה, חורבן אולי. על איזה חורבן אתה מדבר? כולם מתפתחים, ברוך השם, הכל בסדר. מיום ליום, משנה לשנה, יש סגסוג. עד שהיום כבר מדברים ולא יודעים מה לעשות. משתדלים רק להסתיר. לכן אנחנו לא באים לאנשים ואומרים להם בעתיד או כלפי העתיד, בוא נעשה ככה או נעשה אחרת. אנחנו באים היום לאנושות ו... בעצם רוצים להגיש להם תרופה פשוט מאוד, שעד כמה שהם מרגישים את עצמם חולים ורוצים להתרפות, אז כבר הם מסוגלים לחשוב על זה, להבין את זה. העיקר להבין שמה שאנחנו מדברים בהיגיון, מדברים לעניין, מדברים לטובתם, ולא שיש בנו בזה איזה, לנו איזה כוונה זדונית, איזשהו רווח לעצמנו, משהו. זה דברים שכבר מסכימים עם זה מדענים, פסיכולוגים, סוציולוגים, הרבה אנשי כלכלה, פיננסים. זה כבר נמצא בבדיקה, בביקורת אנושית, תבונתית, מדעית, מדענית. אז אנחנו היום הגענו למצב שרק צריכים למצוא עוד יותר שפה ברורה, גישה נכונה. זאת אומרת, הקומוניקציה שהיא יותר טובה עם הקהל הרחב, כי אנחנו מאוד רחוק ומאוד גבוה. אבל בעצם הקהל בעצמו כבר הוא מתחיל להיות מוכן לזריעה של הידיעות שלנו. בבקשה.
מגדיר לאיזה דרגה המקובל יגיע במשך חייו?
האדם בעצמו. רק אדם בעצמו קובע לאיזה דרגה הוא יכול להגיע. אין מלמעלה שום הגבלה. יש, לפי מה שאנחנו לומדים, איך שמעולם אינסוף ירדו כל העולמות, כלים, נשמות למטה, עד העולם שלנו. מהעולם שלנו אנחנו צריכים לעלות בחזרה למעלה. זהו. הדרך הזאת חייבת לקחת 6,000 מדרגות או 6,000 שנה. שנים ומדרגות זה אותו דבר, זה אנחנו מפרשים את זה כשנים, אבל זה לא שנים, זה המדרגות. מהתיקון הראשון, שזה נקרא האדם הראשון, האדם שהיה חי לפני שם 5,772 שנה, ועד זמננו, הרבה אנשים תוקנו כבר את עצמם, ונגיד רשב"י עם עם התלמידים שלו הגיעו לכל 125 מדרגות, זאת אומרת לגמרי תיקון עשו כולו. יש כאלה שחלקית, לכל אדם ואדם ברגע שניתנה לו הזדמנות, כמו שלכל אחד שנמצא איתנו בקשר בעולם שלנו, שומע, מרגיש, רואה, נמצא בלימוד, באיזו צורה שומע על התכלית, יש לו הזדמנות כבר. מרגע זה והלאה, הכדור בידיים שלו. כאן כבר הוא צריך להתחיל לעבוד. מה זאת אומרת? שצריך לארגן כדי להתפתח יותר מהר מתהליך רגיל. כל האמצעים שיפתחו אותו כמה שיותר מהר. האמצעים הם רק אחד. האור שהשפיע עליו באינטנסיביות, בכל כוח, יותר גדול. איך להזמין את האור הזה שהשפיע עליי יותר מהרגיל? על ידי זה שיהיה לי רצון יותר גדול. להתפתח למטרה הנכונה, שהיא הפוכה ממני, שנועה עליי, ואני לא רוצה אליה להגיע. אני רואה שהיא לפניי, שהיא הכרחית, שאין לי ברירה והכל, אבל אני לא רוצה, אני רוצה לסגור עיניים, בינתיים להיות במה שאני. כי כל דבר להתקדם למטרה זה נגד הטבע שלי. זה בזה שאני צריך לעזוב את הדברים הנעימים וללכת נגד מה שטוב לי. כי רצון להשפיע שאני צריך להגיע אליו הוא נגד, הוא לא רצוי. איך אני אעשה את זה? איך אני אחייב את עצמי לרצות מה שאני לא רוצה? האם זה אפשר? ככה לוצא את עצמי בסערות להעלות את עצמי למעלה? זה אי אפשר. כן, ניסית? לא הולך. זאת אומרת, אני צריך איזשהו כוח חיצון שיקח אותי ויעלה אותי למעלה. איך? איפה אני אמצא אותו? ואם אני אמצא כוח החיצון, איך אני אחייב אותו? איך אני אנהל אותו? כי זה חייב להיות התפתחות שלי אישית, שאני דרך כוח החיצון הזה פועל על עצמי, שזה יהיה שלי, כי התפתחות חייבת להיות שלי. אני צריך להתפתח. אז לכן נעשתה הכנה מלמעלה בהשתלשלות לפנינו של המדרגות ועולמות, שקרה שבירה, ושקרתה השבירה, יש לי הזדמנות עכשיו על ידי זה שאני אוסף את החלקים שנמצאים כאילו מחוץ לי לסביבה, אני בזה בעצם משפיע על עצמי. וכך אני מארגן השפעה לרצון שלי, השפעה חיצונית, שרצון שלי יגדל יותר ויהיה מכוון יותר למטרה, אפילו שאני מלכתחילה לא רוצה. זאת אומרת, אני נמצא בהשפעת הסביבה, ואם אני יארגן את הסביבה שהיא תשפיע עליי, שהיא תשטוף לי את השכל, כך שהמטרה היא חשובה, ומי שהולך עליה הוא גדול, ומי שמגלה אותה ונכנס בה הוא ממש איש ענק, ויש לו נצחיות ושלמות והכל, עם סביבה, כל הזמן שו ככה, ממלא לי את האוזניים, בסופו של דבר מגיע לי ללב, לרצון, ואני מתחיל לרצות. זה לוקח זמן. לא מעט. אבל זה מטפטף ופועל. ואז במקום עשרות שנים, או אפילו מאות שנים, תוך 15 שנה, 20 שנה, אבל אני מגיע למטרה. מקצר את הדרך. עוצה אותה בכיף במקום מכות. כי ההתפתחות על ידי האבולוציה, על ידי הטבע, הוא רק על ידי היסורים, על ידי מכות. לטבע אין אפשרות אחרת. כל הזמן להוסיף רצון, ללא מילוי, זה נקרא להוסיף מכות. ואני כאן עושה ההפך. אני בעצמי מעורר את הרצונות על ידי הסביבה. בעצמי רוצה אותה המטרה. זאת אומרת, אני נמשך אליה לפני שמגיע מאחורה מכה. וכך מתפתח. לכן זירוז ההתפתחות בא אך ורק על ידי התארגנות בסביבה. לכן אנחנו מתאספים כאן ובכל מקום שבעולם ומשתדלים ממש כמה שאפשר להשפיע על עצמנו דרך הסביבה. נגיד נמצאים כאן, יהיו כאן כ-700 איש, אז אנחנו, אני נגיד אישית, רוצה לקבל התפעלות מכולם. זה ייתן לי אפשרות לרצות אותה המטרה שאני בעצמי אף פעם לא הייתי רוצה לראות ולרצות. נו, נעבור לעוד מאמר. רגע, אנחנו רצח כל עברנו אחד. טוב. מאמר השני. נחליף קצת נושא. ביקשו שאנחנו נקרא מאמר קצ"ח, שזה נקרא חירות. גם כן בעצם לא רחוק מהשאלה מה שעכשיו דיברנו. חירות בעצם זה נושא מאוד חשוב. אנחנו רואים על החיים שבעולם שלנו, בדומם, בצומח, בחי, אין להם חירות. איזה חירות יש בדומם? הוא נמצא בכוחות הטבע, שאנחנו לומדים על ידי פיזיקה, כימיה, גיאולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה. אין להם חירות. אלה כוחות הפנימיים, אינסטינקטים, חוקים ברורים ומוחלטים, מחייבים אותם כך וכך להתקיים. אנחנו לוקחים כל חיה או כל צמח או כל דומם, אבן נגיד או מינרל, ואנחנו חוקרים ויש לנו ידיעה ברורה במה שקורה. על עצמנו אנחנו קצת נמצאים באי-ודאות, מתוך שאנחנו על עצמנו לא יכולים לחקור, אפשר לחקור רק מלמעלה למטה. על ילדים קטנים אני יכול לחקור, כי הם קטנים, הם כמו חיות הקטנות, התנהגות שלהם היא פשוטה על ידי אינסטינקטים, ולכן כשאני מסתכל על ילד אני יודע, מכיר אותו, יכול ללמוד אותו איך שהוא יתנהג ואיך שהוא יעשה. מה הרצונות שלו, מחשבות שלו. על האנשים הגדולים כבר בעיה, כי אנחנו לא צריכים להיות בדרגה יותר למעלה מהם. לכן חוכמת הקבלה עוזרת לנו שאנחנו עולים למדרגה יותר עליונה מהאדם שבעולם הזה, לחקור את האדם שבעולם הזה, להבין את הטבע שלו, ואז מה שאנחנו בעצם מגלים, שאנחנו חיות. חיות, הכוונה היא שאין לנו שום בחירה חופשית, שאנחנו לא חופשים. ובאמת גם על ידי המדע אנחנו מגלים את זה, שכמה שאנחנו מתעמקים יותר בגוף שלנו ובפסיכולוגיה שלנו בכל צורות ההתנהגות שלנו, אנחנו רואים שבכל דבר פועל החוק. ומה פתאום יש לאדם איזשהו בחירה, איזשהו חירות. חירות ממה? אנחנו לא נמצאים בטבע דטרמיניסטית, ששיקולה כחוק אחד, ומלא חוקים פרטיים שמתקשרים לחוק אחד כללי, למנגנון אדיר, אינטגרלי. מה זה יכול להיות שחירות, אם אני נמצא כאיזשהו אלמנט מהטבע בסך הכל? במה החירות יכול להיות? מחשבות שלנו מקושרות, רצונות שלנו מקושרים, פעולות שלנו תלויים זה בזה. מאיפה באים המחשבות שלי, אני לא יודע. הרצונות שלי, אני לא יודע ברגע הבא מה אני ארצה. ההשפעה שלנו אחד על השני, לא ידוע לנו כלום. רק אנחנו יכולים לראות מהחיים שלנו יותר ויותר, עד כמה שאנחנו כולנו כבולים. וגם כן אנחנו רואים את זה לפי החיים שלנו. אני לא בחרתי איך להיוולד, באיזה משפחה, באיזה צורה, מי אני ומה אני, באיזה תכונות, הגורל שלי, איך חינכו אותי ההורים שלי, אין להכניס אותי להיות, כלום. ועל פי כל התכונות ויסודות שלי, אחר כך אני בוחר את החיים שלי, מה זה נקרא בוחר? הרי מתוך מה שנולדתי, מתוך זה שחינכו אותי, לפי זה אני ממשיך. ואפילו שנראה לי שאני עושה איזשהו פעולות רצוניות בבחירה, אבל זה על פי הבסיס שלגמרי לא, אני סידרתי לעצמי. איפה החירות? אין חירות לאדם. מתי אדם מתחיל להיות חופשי? אם כל הטבע שלי רצון ליהנות, וכל רגע ורגע בחיים שלי אני רוצה כמה שיותר ליהנות בצורה אופטימלית, אז אני רק מחפש את האופטימום הזה. מקסימום ליהנות, במינימום לסבול. מקסימום להרוויח, במינימום לשלם על זה. והנוסחה הזאת היא כל הנוסחת חיים שלי. בכל רגע שאני עסוק בזה, רק בזה. בכל הדרגות שלי, בגוף שלי, במחשבה שלי, ברצון שלי, בסביבה שלי. קרובים, רחוקים וכן הלאה, אני כל הזמן מחפש איך להיות בתענוג האופטימלי. אם אני כך בנוי, אז על איזה חירות אפשר לדבר? אני רק מקיים הנוסחה, איזשהו רובוט, מכונה, שמקיימת את הנוסחה. מתי מתחיל להיות חירות, אם בכלל? קודם כל, אם אנחנו נמצאים רק בכוח אחד, רק ברצון לקבל, רצון ליהנות, רצון האגואיסטי, שזה כל הטבע שלנו, אז אני נמצא רק בו. חירות יכול להיות. אם אני יכול להתנתק מהרצון שלי, אבל אם אני מתנתק, אז לאן אני מתנתק? אני יוצא מהטבע, לאן אני נכנס? זה אפשרי? זאת אומרת, להתנתק זה נקרא להיכנס לטבע השני, לרצון להשפיע. יש דבר כזה יכול להיות, אמנם שאנחנו לא מכירים אותו. ואם אני נכנס לרצון להשפיע, נגיד, חוץ מרצון לקבל, שאני כל הזמן רוצה לעצמי כמה שיותר באופטימום לעשות בכל רגע, לספק לעצמי, אם אני נכנס לרצון להשפיע, אומרים שיש דבר כזה, שאז אני דואג לאחרים כמה שיותר וכמה שיותר. אז אני נמצא פשוט בצורה הפוכה. גם כן כמו איזה מכונה, מקיים הנוסחה הפוכה. אז איפה החירות? האמת שהחירות נמצא בדיוק באמצע, בין שניהם, בין רצון לקבל ורצון להשפיע. כאן בחתך ביניהם בדיוק אני נמצא בחירות. ובמה הוא מתבטא, החירות? שאני משתמש בשניהם, גם ברצון לקבל וגם ברצון להשפיע, בצורה האופטימלית, בשביל המטרה השלישית. מהי המטרה השלישית? להידמות לבורא. אתם רואים שזה לא פשוט לארגן נקודת החופש, שאני צריך להיות בשתי כוחות מנוגדים, בדיוק באמצע ביניהם, שהם יהיו בשליטה שלי, ואז מתוך השליטה הזאת, אני, שאני נמצא בשליטה על שתי כוחות, אני מכוון אותי לאיזושהי דמות, לאיזשהו אתלון, איזושהי צורה העליונה. הפעולה כזאת היא באמת פעולה החופשית, כי אני יכול לכוון את עצמי איך שאני רוצה כלפי משהו העליון שלא מחויב. נו, בוא נקרא מאמר. האמת שהנושא הוא מאוד לא פשוט, ומה שנראה לנו שאנחנו נמצאים בחירות, שאנחנו חופשיים, זה מחוסר ההבנה שלנו, מחוסר התפיסה שלנו, מחוסר הכירות שלנו, עד כמה שכולנו, כולנו עבדים ונמצאים לגמרי בלבצע פקודות הטבע. אז כותב כך בעל סולם: חירות, אל תקרי חירות אלא חרות, או אל תקרא חרות אלא חירות. פירוש, שכתוב, כתבת על לוח ליבך. זאת אומרת, לחרות צריך על הלב. מה זאת אומרת? לב נקרא כל הרצונות שלנו, שאנחנו צריכים על הרצונות שלנו לסדר אותם בצורה כזאת, שהם יהפכו להיות חופשיים. והכתיבה היא בדיו, שזה שחור על גבי לבן. זאת אומרת, יש כאן חושך ואור שאנחנו צריכים לסדר ביניהם כאלו יחסים שנקראים כתיבה. זאת אומרת, צורה מסוימת המיוחדת של האור וחושך. וכל פעם שאדם כותב, היינו מוצא הנוסחה הנכונה בין אור לחושך, זאת אומרת שעושה איזה החלטות איך להתנהג בצורה נכונה, לכן זה נקרא אותיות, אותיות העבודה. אחר כך הוא חוזר לסורו, שוב נופל מההשפעה לקבלה, ועל ידי זה נמחק הכתב. מה שכתב, נמחק. זאת אומרת, שמשתדל להגיע למשהו, לאיזשהו צורה נכונה של של הבחירה שלו, והכל נעלם. וצריך בכל פעם שוב לכתוב, איך שיהיה בחינת החירות. זאת אומרת, להשתדל מעצמו לעשות צורת האדם החופשי. חופשי יכול להיות רק דבר אחד, להידמות לבורא, שיהיה חרות על ליבו ושלא יוכל כבר למחוק. זאת אומרת, אנחנו באים ומוחקים, כותבים ומוחקים, כותבים ומוחקים, כל פעם זה יותר ויותר ויותר ככה, בכל מיני האופנים, זה מה שאנחנו עושים. עליות וירידות, עליות וירידות, אבל מתוך זה שום דבר לא נעלם. זה התהליך הקומולטיבי, המצטבר, והוא בסופו של דבר נגמר בזה שמהרבה כתיבות האלו בסופו של נכתב הכתב הנכון, שזה נשאר כבר חרוט על הלב. רבש אומר על זה שעושים חריצים, נגיד, כן, על האבן, לב האבן, עד שבכל זאת זה נשאר חרוט. ואז כותב בעל הסולם, תכף זוכה לבחינת חירות, שזהו הכלי לבחינת החירות, עד כמה שכתב, נכתב בליבו. וכפי שיעור החקיקה, מה שהוא חקק על הלב, כאן היא הישועה. זאת אומרת, עד כמה שעשה חריצים בתוך האבן, הם מתמלאים עם האור. עד כמה שהצליח להיכנס לתוך הרצון שלו לקבל ולתת לו שם חריץ ברצון להשפיע, זה מתמלא באור, והחריצים האלה הם עושים צורת האותיות, ואז בצורה כזאת כותבים ספר תורה שכתוב כתוב על לוח לבך. שאם אדם מעביר כל האותיות שבתורה מבית הראשונה ועד למת האחרונה, אז הוא בעצם מתקן את עצמו, מגיע לגמר התיקון, ואז נעשה חירות ממלאך המוות, מהאגו שלו, שמנתק אותו מהאור, מהחיים. זה מאמר החירות, מה שהם רצו. אולי גם כן איזה כמה שאלות. זה יכול להיות לא רק לפי נושא הזה, גם נושא אחר. לא חשוב, ככה קצת יותר לעברר את המקום.
Rav, it's wonderful to be here.
המאמרים הם קשים. הם בחרו מאמרים, אני לא הייתי בוחר אותם. כן.
Great to be here. A minute ago you said, I just want to make sure it might be a question. On, you said they, when they reach bestow and they fall back into reception, are we saying as we're desiring to bestow, or are we saying once we reach the level of bestow we can actually fall back into reception?
האם כשאתה אומר על
just the desire to bestow and we fall back into reception,
האם כשאתה אומר על נפילה מהשפעה לקבלה, האם הכוונה לזה שנפלתי מהכוונה להשפעה לכוונה לקבלה, או רק מהרצון להשפעה חזרה לקבלה?
הוא צודק שהדבר הזה הוא מבולבל. יש לנו רק רצון אחד, רצון ליהנות. אלה רצון ליהנות הזה, איך אני משתמש בו? אם אני משתמש בו כדי ליהנות בעצמי, וזה תמיד יוצא על חשבון משהו, לא יכול להיות לא על חשבון משהו, כי ליהנות זה נקרא שאני מקבל מבחוץ אליי, בתוכי, זה נקרא הרצון לקבל. זה עדיין סתם רצון לקבל. בדרגת, נגיד, דומם, אז הוא סופק כוח מבחוץ כדי להחזיק את עצמו. בדרגת צומח, הוא לוקח אנרגיה מבחוץ, סופק מה שטוב לו ופולט מה שרע לו. בדרגת חי, יותר אוכל, שותה, נושם, והכל מקבל מבחוץ, ומוציא פסולת, ועוד מתרבה. זאת אומרת, רצונות לקבל יותר גדולים, יותר גדולים, יותר גדולים, מדומם לצומח ולחי. אבל זה עדיין נקרא סתם רצון. וגם בני אדם בעולם שלנו, שהם רוצים להתקיים, אז ודאי שהם אוכלים משהו את מישהו, והורגים מישהו, ואונסים מישהו, ומרוויחים זה על זה, וכן הלאה וכן הלאה. לפי החוקים שקבעו לעצמם, לפי הזמנים שנמצאים בהם, בכל זמן זה החוקים משלו, וזה לפי האגו שלו, של כל אחד ואחד, ולפי האגו כללי, הם קובעים לעצמם שכדי איכשהו להסתדר עם הטבע שלנו, בוא נקבע בינינו צורת התנהגות כזאת מסוימת. ואז אנחנו קובעים חוקים בעולם. וזה לא נקרא אגו. כי אני בסך הכל רוצה להסתדר עם הטבע שלי. בסביבה, בחברה, בהטבע הכללי. האגו, מה שאנחנו מתכוונים בחוכמת הקבלה, רק מתחיל מזה שאדם מקבל תשוקה להגיע למטרת הבריאה, למקור החיים, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להבין, הוא רוצה להשיג. קיבל כזה רצון. ואז מביאים אותו לקבוצה. ואומרים לו, מה שאתה רוצה לקבל, אפשר. רק לך אין רצון. רצון לקבל את המטרה נמצא בקבוצה. קח מהם רצון ותקבל את המטרה. זהו. ואני מתחיל לעבוד על החיבור עם האחרים מאין ברירה. שבלי זה, לאט לאט אני מתחיל להבין, שבלי זה אי אפשר להגיע למטרה. אני מסתובב סביב התנאי הזה שנים. לא רוצה. זה כל כך מנוגד. להתחבר עם אחרים, להתחשב בהם, להרגיש אותם קרוב. אין דבר יותר שנוי. אני מוכן לשלם כסף. אני מוכן לעבוד בהפצה, אני מוכן לעשות מה שאתם רוצים. אבל להתחבר ממש, להתחיל בלב, לא בחיבוק סתם ככה. אלא להיות יותר קרוב, צמוד, לסגור את עצמי עם אחרים, אני לא יכול. זה נקרא האגו, היצר הרע. מה שמפריע לנו להתחבר כדי להשיג מטרה רוחנית, את הבורא, את מטרת הבריאה, את המקור שלנו. כל ההפרעות לחיבור, כדי לגלות בתוך החיבור את המטרה, הם נקראים היצר הרע, האגו. ולא היה משהו אחר. מה שאנשים ברחוב שם אוכלים זה את זה, זה לא נקרא האגו. אנחנו אומרים את זה ככה, אבל זה לא, זה לא, זה כלום. הם לא צריכים לתקן את זה. לא צריכים. צריכים לתקן רק את האגו שמפריע לנו להתחבר. לכן עכשיו, בחברה האנושית, שאנחנו מתחילים להרגיש מצד אחד עד כמה אנחנו תלויים וקשורים זה לזה, ומצד שני כמה שאנחנו שונאים זה את זה ולא יכולים להתחבר, אנחנו מתחילים לגלות את האגו האמיתי, כי זו כבר מכוון למטרה. לכן העולם באמת מרגיש משבר בין מה שהוא נמצא ובין מה שלפניו הכרחי לעשות, להתחבר. המשבר הזה, הנוכחי, זה גילוי האגו שלנו, שלא ייתן לנו להתחבר. מה צריכים לעשות? הם צריכים כולם להכיר אותנו, לקבל מאיתנו דוגמה, איך עושים החיבור, מאין ברירה. אתה צריך להביא להם את שיטת החיבור, שבלי זה העולם פשוט נכנס לארז גמור. אז כל הרע מתגלה כהתנגדות לחיבור. ואדם מוכן לתת הכל חוץ מללכת על החיבור. לוקח הרבה שנים לפני שהוא רואה שאין ברירה, אני חייב. האור בינתיים משפיע, גם כן מביא לו הכרת הערכת חשיבות החיבור, השפעה. הוא מתחיל להרגיש שבהשפעה אפשר להרגיש את עצמו טוב, נוח, מלא במשהו. וכך על ידי כל מיני משיכות האגואיסטיות, מה שנקרא מלא לשמה, מגיע לשמה. לאט לאט מוותר, 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 עד שאומר, רוצה אני.
Сердце – это сумма наших желаний. Здравствуйте, Раф. Здравствуй, мировое сердце. Раф, вы сказали, что свобода находится между желанием получать и желанием отдавать. И обе силы находятся под контролем.
Ravi said that the freedom lies between the force of reception and the force of bestow, and this is under control.
Какие проверки может сделать человек, чтобы убедиться, что он действительно контролирует?
How can one check, verify that he can truly control this?
Обе эти силы, получать и отдавать, они заблуждаются.
Both of these forces, to receive and to bestow, and he's not confusing himself.
איך אדם יכול לשלוט אמרת שאדם יכול לשלוט בכוח הקבלה וכוח ההשפעה. איך אדם באמת יכול לשלוט בכוחות האלה?
יש מצב שאדם מגיע אליו ונקרא חצי טוב וחצי רע. כמו שכתוב, לעולם אדם חייב לראות את עצמו חצי חייב וחצי זכאי. זה נקרא שליש אמצעי דתפארת, קליפת נוגה. זה מצב די מתקדם. לענייננו, אותו מצב גם כן קיים, כי תמיד אנחנו נמצאים עם בבירור אז באמצע. בצורה פשוטה, לא בין שני הכוחות, קבלה והשפעה, אור וחושך, כלי ואור בורא ונברא, אלא בצורה פשוטה שלנו, אדם צריך לראות שכל רגע ורגע בחיים שלו הוא מחליט איך להשתמש בתוך הרגע הזה, ברגע הזה, או להתקדמות, או ההפך. זו הבחירה. זאת אומרת, אצלנו בחירה היא לא בין ממש כוחות השפעה וקבלה, אלא בצורה יותר פשוטה, במדרגה יותר קטנה. בעניין הזמני ובעניין הכיוון. כן, לכיוון החיבור, השפעה, הפצה, לימוד, או ההפך. עוד לא בפועל נמצאים מנהלים את התהליך במשכות. בבקשה.
Friends from all over the world sending in their questions. For example, we have Ray here. He's an education center student from Florida. He's asking, so by engraving on our heart Harut, we are awarded freedom Harut. How do we write the desires upon our hearts?
Ray from the education center שואל, אנחנו חורטים על ליבנו את החירות. אז איך אנחנו חורטים בעצם את הרצונות האלה בליבנו?
אנחנו נותנים לאור לפעול. בכמה שאני פותח לו אפשרות לפעול עליי, הוא עושה צורות האותיות, חורט אותם על הלב, על האבן שלי, שכל הלב שלי זה האבן הגדולה. תתארו לעצמכם איזה סלע, גרנית, משהו חזק, ושעליה צריכים לחרות כל האותיות מבית שבבראשית על הלמד של ישראל, כל האותיות התורה. כי התורה מספרת לנו בעצם, זה קוד של של התיקון, הרצון, על ידי חריטה, חריטה, חריטה עליו, כל הטנטות האלו, מה שיש. כי יש טעמים, נקודות, תגין ואותיות. וכל זה צריכים לחרות. ואז האבן נשאר. אבל כבר לא בצורת על מנת לקבל, דווקא עובד כולו בהשפעה, כי סך הכל כל האותיות האלו זה הביטויים של השפעה מצד האבן, מצד הטבע שלנו. רק על האות הראשון שבראשית יש בזוהר, בתיקוני זוהר מלא בירורים. גם באותיות דרבי אמנון סבא. רק אני מרשה גם באותיות דרבי אמנון סבא. כן.
What can we do if despite all of our efforts we can't build the right environment? We're not able to build the right environment.
מגיע ממקסיקו שואל, מה לעשות אם למרות כל המאמצים שלנו אנחנו לא מצליחים ליצור סביבה נכונה?
אין מה לעשות, לנסות עוד ועוד. אתה לא יכול לברוח מזה. זה חוק העולם. אין כאן... אין שום שיטה אחרת. אנחנו נמצאים בסך הכל בטבע מאוד פשוט. רצון לקבל, רצון להשפיע, ואיזון ביניהם זה הנוסחת חיים. זהו. אין לי המלצות אחרות. אלה תעשה כל מיני האמצעים שאתה על ידם, תוכל אולי להקל איכשהו לשכנע את עצמך. אבל לזה אתה חייב להגיע, לחיבור אתה חייב להגיע. אנחנו לומדים את זה משבירת הכלים. רק על ידי זה שאנחנו מתחברים, אנחנו מתחילים לתקן את החיבור ולבנות ממנו עולם אינסוף. זאת אומרת, הכלי אחד, כמו שזה היה לפני השבירה, והשבירה ניתנה לנו, כי על ידי החיבור אנחנו שמשתדלים להתחבר, שמזמינים האור שיחבר בינינו, אנחנו בזה מגיעים לדרגת הבורא, בהבנה, בהשגה, בשליטה, מזה אנחנו הופכים להיות דומים לו. הכל זה מודעות. בבקשה. או מאמר הבא. בוא נראה. מאמר רשוואף. זה מיד כאן. גם כן משהו קצר. רשוואף. Ну, бо не крайне лойда и мазы. Иньян эмуна витанук. Аф пам лой шалит адам аль танук. Май е тахлит шли танук. Ва лама? אם אני כולי רצון לקבל, אני רוצה רק לקבל, ליהנות, רק למלות את עצמי בתענוג, ככה. הוא ממלא אותי, אין לי מקום לשאול. שאלה היא יכולה להיות רק שהרצון לקבל שלי לא מלא, בקצת, ביותר או בפחות. אם רצון לקבל שלי ממולא בחלק וחלק לא, אם חלק שהוא מלא וחלק יותר גדול מחלק שהוא לא מלא, אז אני איכשהו מסכים למצב. משתדל להוסיף במילוי. אם המילוי הוא קטן מאוד, אז אני מתחיל להשתוקק יותר למילוי. אם אני ממש ולא מלא, אני סובל. זאת אומרת שיש גרדציות, מידות, עד מתי אני מרגיש שאני מלא, שאני לא כל כך מלא, שאני קצת סובל, יותר סובל, וממש הכל תלוי בכמה מהסך הכל הכלי שלי, בכמה הוא יותר מלא או פחות מלא. אם הכלי הזה מלא לגמרי, אין לי שאלות. במידה שכלי מתרוקן, על חלק הרק מתעוררת בי השאלה, למה זה רק, במה אפשר למלות אותו, וזה בלבד מה שאני שואל. רק אצלנו, מתוך הרבה מאוד נתונים בתוך רצון לקבל, והרבה מאוד הזדמנויות ברצון במילוי, אז נראה לי שאני נמצא בחיים, בכל מיני מחשבות ורצונות וחשבונות, אבל באמת, באמת, אני שואל רק איך למלא את עצמו, עד שאני אמלא. זה כל החיים שלנו. מאוד פרימיטיבי, מאוד פשוט ומאוד משפיל. אבל זה המכונה שלנו, וכך אנחנו פועלים. לא. על ילדים, על החיות, אנחנו יכולים לראות את זה יותר, על עצמנו פחות, אבל זה הטבע. לכן כתוב, אף פעם לא ישאל אדם את עצמו על התענוג, מהי התכלית של התענוג. כי אם התענוג ממלא אותי, זה התכלית. ואם נופל בדעתו מחשבה הכי קטנטנה לשאול על תכליתה של התענוג, סימן לדבר שאין זה תענוג אמיתי. זאת אומרת שחסר לו משהו. כי עניין התענוג ממלא כל המקומות הריקים, וממילא אין לו מקור ריק במוח לשאול. על התכלית. כי התכלית שלנו להתמלות. ואם שואל על התכלית, זהו סימן שהתענוג אינו בשלמות. שהרי לא מילא את כל המקומות, כל הרצון לקבל של האדם. ואנחנו צריכים להבין שהתהליך הזה הוא תהליך עד גמר התיקון, שכל פעם רצון לקבל שלנו גודל יותר, אז כל פעם אני נמצא בשאלות, וגודל שלו זה לא גודל, אלא גודל באיכות. אז אני שואל גם כן שאלות יותר מהותיות. זה נותן לי התפתחות. בסוציום, במדע, במשפחה, בטכנולוגיות וכן הלאה וכן הלאה, שמביאות לי כאילו מילואים ההתפתחויות האלו, אבל בסופו של דבר יותר ריקנות ויותר שאלות. וכך עד שאנחנו מגיעים ברצון לקבל שכל הזמן גודל ומתפתח, ומתחברים לו כל החלקים בפנים אלו, אלו, אלו ואלו, בהתקללויות הפנימיות, למצב שאנחנו נמצאים באנושים, שאנחנו לא נוכל למלא את עצמנו אף פעם. וההפך, יושבים ליד הכלי שלנו השבור ובוכים, וזה המצב של המשבר הנוכחי. ומכאן באה הישועה, שמתחילים מתוך אותו מצב המיואש לגלות יכולת למלות את עצמנו בשיטה ההפוכה. המטרה היא מילוי. אני רוצה להיות מלא, רק אני בדקתי את עצמי במשך אלפי שנות ההתפתחות שלי, שככה בלמלות את עצמי בצורה ישירה כמו ילד שתופס הכל, אני לא יכול. ומתגלה לי כאן שיטה אחרת, שעל ידי זה שאני משפיע, אני יכול ליהנות ולמלות את עצמי. מתי זה קורה? שאני נותן למישהו שאני אוהב, אני מרגיש מילוי. כמו אמא לתינוק, כמו אנחנו בינינו שאנחנו אוהבים מישהו. אז בעיה שלי, אם כך, אין לי בעיה, אני יכול למלות ברצון שלי כל העולם. אבל בעיה היא שאני שונא אותם ולא אוהב. לכן, אם אני רוכש אהבה לכולם, אני מרגיש את עצמי מלא בצורה בלתי מוגבלת. אני מרגיש את עצמי נצחי ושלם כמו הבורא. הבעיה היא רק אהבה. אז איך אני מחליף את השנאה לאהבה? אני לא מסוגל. האור כן יעשה את זה. לכן הבעיה שלנו לא במילוי, בעיה לא בכלום, אלא להזמין המאור שהביא לנו אהבה לזולת. ואהבת לרעך כמוך. ואז במידה שיש לי אהבה לזולת, ואני מתייחס אליו באהבה, זה ממלא אותי. וזה המילוי. אינסופי, שהרגשת החיים אינסופיים, מעל הגבול, מעל הכל. ובזאת, אנחנו ניפרד מהחברים שלנו בכל העולם. אנחנו עברנו אתכם בכל זאת היום שלוש מאמרים. כן? נו, נעבור עוד פעם הבאה. בינתיים נשאיר משהו בסוף.
single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are warriors racing towards.